ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. היום יום שני, השיעור שהיה פעם בפרשת השבוע, ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיעביר שיעור בנושא המשך חכמה, משך חכמה על הפרשה.
פרשת לך לך פותחת בפסוק המפורסם, לך לך מארצך, מארצך או ממולדתך או מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. שחוכמה מנסה לבדוק מה זה הביטוי במילה אראך. והוא הולך על כיוון מעניין, הוא טוען שבעצם אראך זה לא אראה לך, אלא אראה אותך. מה זאת אומרת? תלך לארץ ישראל, שם בארץ ישראל, אתה תפרסם את האלוקות, אתה תביא את דבר האמונה שלך, את האמונה המונותאיסטית, את אמונת שהשם אחד, ובכך אתה תראה את הכוחות שתמונים בסתר לבך. אתה תוכל להוציא לפועל את מה שתמון בך, לחשוף את זה לאחרים. לך לך, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך, שם במקום הזה, בארץ ישראל, אני, שם אתה תקרא בשם השם, שם תפרסם את האלוקות, שם אתה תוציא מן הכוח אל הפועל את הכוחות תמונים בך, ואתה תראה את זה לאחרים. אראך, לשון אראה אותך, בארץ הזאת, בארץ ישראל. אני, כביכול אומר השם לאברהם, אני אוכל להראות אותך, אוכל לגלות את הכוחות הטמונים בך, וכך אתה תביא לידי מיצוי וביטוי את מה שנמצא בך, את כוח האמונה שטמון בך. זה פירוש שהוא אולי נראה קצת חסידי, ובאמת מכאן זאת מין נריית פתיחה קצרה לנושא יותר מרכזי שאני רוצה לדון בו בדבריו של בעל המשך חוכמה על אברהם אבינו. דברי בעל המשך חוכמה בהקשר הזה נחלקים לשני חלקים, ואני אפתח דווקא לא לפי הסדר שכתב רבי מאיר שמחה במשך חוכמה, אני אפתח בחלק השני של פירושו על הפסוק בפרק י"ב, וירא אדוני אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויבן שם מזבח לאדוני הנראה אליו. המשך חוכמה שם לב למילה שחוזרת כאן בהטיה פעמיים, וזאת המילה וירא. כך הפסוק פותח, וירא השם אל אברהם, ומסיים גם, ויבן שם מזבח לשם הנראה אליו. מה זאת הראייה הזאת שהיא בעצם פותחת וחותמת את הפסוק הזה? המשך חוכמה טוען שיש שתי רמות של השגה, השגת אלוקים. רמה אחת היא רמה של שמיעה, והרמה שנייה היא רמה גבוהה יותר, רמה של ראייה. לשמוע את כל השם זוהי דרגה גבוהה, אין ויכוח על כך. אבל עם כל חשיבותה ומעלתה של הדרגה הזאת, של היכולת הזאת לשמוע את כל השם, לכך זכה אפילו הנחש, אומר המשך חוכמה, ש השם דיבר אל הנחש והוא אמר לו את עונשו, כפי שהתורה אומרת בפרשת בראשית, ויאמר השם אלוקים אל הנחש, כי עשית זאת, ארור אתה מכל הבהמה וכו'. הנחש שמע את כל השם. הדג אצל יונה גם כן זכה לשמוע, סליחה, או להתייחס לכל השם שפנה אליו. אבל יש מעלה גבוהה יותר, מעלה שזוכים לה אך ורק יחידי סגולה, והיא מעלת הראייה. זוהי כבר מעלה גבוהה יותר של ראיית כבוד השם. זאת השגה עליונה של דעת השם, והיא משקפת דרגה רוחנית ושכלית גבוהה עוד יותר. המשך חוכמה טוען, מבלי להביא ראיות ברורות לכך, אבל אנחנו הרי לומדים כאן את דבריו של המשך חוכמה. המשך חוכמה טוען שהאדם הראשון לפני החטא היה במעלה הזאת. אדם הראשון לפני החטא אכן היה במעלה שהתאפשר לו להשיג את דעת השם בבחינת ראייה. יכול היה לראות את כבוד השם. זו כמובן דרגה רוחנית ושכלית עליונה. אצל המשך חוכמה הדבקות היא קשורה בשכל. פה אנחנו מזהים את הקשר בין המשך חוכמה לרמב״ם. וכמובן ראייה ושכל הולכים אחד עם השני. ולכן הראייה דווקא היא זו, הראייה כביטוי להכרה שכלית, היא המעלה הגבוהה. לעומת זאת אנחנו מכירים שדווקא השמיעה, שמיעת הקול, הנבואי, האינטואיציה, זאת מעלה שהיא מבטאת יכולת של חושים אחרים. בימינו מדברים על אינטליגנציות. זו לדעת המשך חוכמה מעלה נמוכה קצת יותר. מה מאפשר להגיע למעלה הגבוהה הזאת? מדוע זה היה אפשרי לאדם הראשון לפני החטא? אומר המשך חוכמה שאדם הראשון שלפני החטא, מצטט כאן את לשונו של המשך חוכמה, היה חומר זך, בהיר ודק, אשר לא חצץ מאומה בינו למראה כבוד השם. עד כדי כך, הגיע זיכוך החומר של אדם הראשון, עד כדי כך, הגוף והחומר, כל העולם הפיזי, שהיה בפני האדם הראשון, היה בניקיון כזה, מזוכח, עד שאפילו לא התבושש מלהתהלך ערום. או כלשונו המליצית משהו של בעל המשך חוכמה, כפי שאומר, המשכיל הרוחני בא להצטרך לחסות בשר הערווה, ושווה לו למקום הנחת תפילין. מקום הערווה שווה למקום הנחת תפילין, כי לא הייתה לו שום תאווה ועניין רע. כל זה היה לפני החטא. לפני החטא אכן אדם הראשון היה במעלה הזאת. מעלה שבה החומר, הגוף, לא מפריע להשגה השכלית. הגוף והחומר לא משפיע על היצרים, ולא מסית את האדם מן המעלה השכלית. הגוף שוב איננו מחיצה, מפריעה, מבדילה. הגוף והחומר הוא נקי, הוא זך, הוא אוויר בפני היכולת של האדם הרוחני, עם רוחו, נפשו ושכלו, להשיג את אלוקים. כל זה היה לפני החטא. אולם, משחטא האדם הראשון, ואכל מעץ הדעת, קרה דבר. כאן נחשף עולם הגוף, והפך להיות חומר גס, או בלשונו של המשך חוכמה, מובדל מאמיתת השגתו והתקרבות אלוקים. החומר הפך להיות מחיצה מבדילה, חוצצת, בכוחות רעים, או כלשונו, מולידים התאווה והכעס, נקימה ודמיונות כוזבים. עכשיו לאחר החטא, אדם הראשון שוב איננו יכול לראות את כבוד השם כבראשונה. משום שמעלתו הרוחנית נפגמה, משום שהגוף והחומר הפך להיות מחיצה, מבדילה, בינו לבין יכולת ההשגה, בינו לבין דבר השם שאפשר להשיגו. ולכן, לאחר החטא, התורה אומרת, וישמעו את כל השם אלוקים יתלך בגן לרוח היום. ולכן אומר אדם, את קולך שמעתי בגן ואירה כעירום אנוכי ואחווה. שמעתי, אך לא ראיתי את כבודך. כי מעתה, מעכשיו, עירום אנוכי. מה הפירוש עירום אנוכי? משום שאני שמעתי, אני לא ראיתי את כבודך. מדוע? כי עירום אנוכי. מעכשיו, הגוף העירום הוא מפריע. מעכשיו, הגוף, החומר, הם הפכו להיות מחיצה מבדילה. זה המצב שבעצם נקלעה אליו האנושות, אפילו שלכידי הסגולה מאז חטאו של אדם הראשון, עד אברהם אבינו. כל אותה תקופה שמאדם הראשון עד אברהם אבינו, 20 דורות, לא נראה השם אל אדם כלשהו. מאז לא מצאנו, טוען המשך חוכמה, לא מצאנו את הביטוי וירא השם אל האדם. הביטוי שבו התורה מתארת את ההשגה העליונה שבה נפגש האדם עם אלוקים במובן העליון. זה כבר לא קיים. מה שנותר הוא ויומר השם אל אדם והאדם שומע. אלא שכאן מתחולל מפנה. כאן אצלנו הפרשה שלנו, בלך לך שלנו. כשאברהם אבינו מגיע לארץ ישראל, משתנה תמונת המצב. כאן התורה אומרת, וירא אדוני אל אברהם, ויאמר, לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויבן שם מזבח לאדוני הנראה אליו. כאן, איננו הרואות, מתחדשת השגת הראייה. אותה השגה של נראות ששייכת לאותם יחידי סגולה. וזה בזכות סגולת ארץ ישראל. בזכות סגולת ארץ ישראל וקדושתה. ארץ ישראל היא זו שגרמה לו לאברהם אבינו, ואחר כך ליצחק ויעקב הבאים אחריו, להשיג את השגת הראייה. ארץ ישראל בעצם היא התחליף לגן עדן. לפני החטא. אברהם אבינו גורש מגן עדן בגלל החטא. משום שהוא כבר איננו בר ההשגה העליונה, אבל כשמגיע, כשנקרא אברהם אבינו, בכוח ציווי השם, לבוא לארץ ישראל, הוא ויצחק בנו ויעקב בן בנו, כבר נראה השם אליהם. כאן מתחדשת מידת הראייה. וכן טוען המשך חוכמה שגם האבות אחר אברהם אבינו, כפי שהזכרתי את יצחק ואת יעקב, כמו שאמר הפסוק, וערה אל אברהם, יצחק ויעקב, שאנחנו רואים בשמות. וכל אחד מן האבות אנחנו מוצאים אלו, וירא השם אליו. מדוע? משום שהם שבו לארץ ישראל וזכו לחזור אל מעלת הראייה. אבל המעלה הזאת של הראייה היא תלויה בזיכוך החומר. כניסתו של אברהם אבינו לארץ ישראל היא תיקון ליציאתו וגירושו של אדם הראשון מגן העדן. אבות האומה בעצם במובן מסוים, וזה חידוש גדול של המשך חוכמה, בעצם חזרו או שבו או עלו למעלה העליונה שלפני החטא, במובן הזה של השגת אלוקים. זה חלק אחד של דברי המשך חוכמה בעניין זה, אולם אני מבקש, באותו דיבור של המשך חוכמה, להתייחס לחלק הראשון, שלא נגענו בו עכשיו. כאן יש חידוש גדול מאוד של המשך חוכמה, בהקשר הזה. המשך חוכמה מבהיר יותר מה הפירוש השגה של ראייה, או מה הפירוש השגה שבה החומר הגס, הגוף, התאוות, העולם הפיזי, העולם הזה, הצרכים של העולם הזה, הנטיות, או מה שאחר כך בעלי מחשבה בדורות הבאים אמרו הנפש הבהמית. מה זה? מה זה הדבר הזה שמתגבר? מה זה הדבר הזה שמאפשר להשיג למרות החומר? כאן בא בעל המשך חומר בחידוש גדול מאוד, והוא אומר כך. הוא פותח את דבריו בפסוק ידוע, מוכר לנו מאיוב. באיוב נאמר, מבשרי אחזה אלוקה. מה פירוש מבשרי אחזה אלוקה? אומר המשך חוכמה, תרשו לי לקרוא. ולדעתי כי הנפש עצמו משכיל רוחני, משיג אמיתת השם יתברך, מציאותו וכבודו. הנפש מצד עצמה, הנפש של האדם היא משיגה את השם, אבל הדבר שמפריע זה הגוף, רק בשביל שמלובש בחומר גס, מסך מבדיל חוצץ בינו לבין אביו שבשמיים. זה התיאור הקלאסי של הגוף והרוח. הרוח רוצה להשיג, יכולה להגיע, והגוף הוא זה שמונע, שחוסם, שחוצץ. זאת הטרגדיה האנושית, או אפילו נדייק יותר, זאת הטרגדיה הדתית. זאת הטרגדיה שבקשר שבין אדם לאלוקים, הטרגדיה שכבר התקיימה והתחילה אצל אדם הראשון, כאשר הוא אכל מעץ הדעת. מה מזכך את החומר? מה הפתרון? איך מתמודדים עם המאבק הזה, הבלתי נגמר בין הגוף והרוח? זאת התורה. אומר המשך חוכמה בכמה מקומות בחיבורו, שהתורה היא זו שמזככת את החומר. היא מסירה את המלבושים הצועים המלוכלכים. כפי שחזל אומרים, מי שחרב את המקדש, מחיצה של ברזל מפסקת בין ישראל אביהם שבשמיים. מה זאת אומרת? מחיצה של ברזל? איזה ברזל הביאו להפסיק? לחצוץ. הברזל זה הגוף. הברזל זה התאוות. זאת החומריות. היא זו שמפסיקה, היא זו שמבדילה, היא זו שמגביה מחיצה בין הזוהר ההשגה של הספקלריה המאירה לבין אלוקים. אם כן, החומר יכול להזדקך. החומר יכול להזדקך. זאת עבודת האדם לזכך את החומר. גם בפרשת כתיסה, בשבירת הלוחות, אומר את זה הנפש, אומר את זה המשך חוכמה, שמטרת האדם היא לזכך את החומר. עד אשר החומר יהיה נקי ומזוכח, ושוב לא יפסיק, ולא יבדיל, בין הרוח האנושית להשגת אלוקים. אלא שעד כאן, תפקידו של האדם בדרך כלל הוא לזכך את הגוף, להתמודד עם הגוף, כדי שהגוף לא יפריע. זאת בעזרת התורה, המצוות והעמידות. במקום אחד אומר המשך חוכמה שכל התורה כולה בעצם ניתנה להתמודד עם התאוות, עם נטיות הגוף הגסות, כדי שאדם יוכל להשיג את אלוקים. עד כאן, אני חושב שמה שמבטא כאן המשך חוכמה הוא רעיון מקובל, אבל מכאן אומר המשך חוכמה רעיון מחודש, נועז, לי הוא לא מוכר ממקומות אחרים, אני רוצה לשתף אתכם ברעיון הזה. אבל לראות יותר מאשר יראה המשכיל, זה אינו באפשרי. פירוש. המקסימום שאדם יכול להשיג בעבודת תיקון המידות שלו, בקיום התורה, שמירת מצוותיה, זה תיקון החומר. זה זיכוך החומר. זאת הסרת המחיצה. הנמחתה של המחיצה. אבל, האם בעזרת החומר, הוא יכול להשיג יותר מאשר אם החומר לא היה? אין אפשרות כזאת. כך גם כל המפרשים. זוהי דעתם של כל בעלי המחשבה. החומר מפריע, עם החומר אדם מתמודד, הוא מתגבר, הוא מתקן, הוא מזכך, וכך הוא מגיע להשגה. אבל כאן יש דבר חדש ומחודש. טוען המשך חוכמה. החומר שהפך עד עכשיו, הוא היה הגורם המבדיל, החוצץ, המפריע. הוא עצמו הופך להיות גורם מדרבן, הוא מאפשר, הוא מגדיל את יכולת ההשגה. זה דבר אדיר. זה דבר מחודש מאוד. מי שחוכמה משתמש במשל, משל המיקרוסקופ, או מה שהוא קורא כלי המחזה. אדם מסתכל במיקרוסקופ, והיכולת שלו לראות גדלה פי כמה וכמה, ודבר שהוא נראה קטן קטן בעזרת טלסקופ או מיקרוסקופ, הוא גדל פי כמה וכמה. המיקרוסקופ הזה, היכולת להגדיל את ההשגה, נמצאת בשני מקומות, בנמשל. מקום אחד, זאת התורה. התורה היא, יש לה כוח להגדיל את ההשגה. אבל מקום שני, הוא הגוף עצמו. זה דבר מדהים. כאשר יש כלי הבטה, שמגדילים את כושר הראייה, התורה שיכולה להגדיל את הכושר של ההשגה הרוחנית של האדם, מתוך הבשר, מתוך הגוף. היא מגדלת, אני מצטט מתוך המשך חוכמה, מגדלת עיני הנפש, 1,000 פעמים לאין מספר, שתראה מראות אלוקים. וזה הפירוש, ומבשרי, אחזה אלוה. מן הבשר, שהוא החומר הגס, מן הבשר הזה, אחזה אלוה. כמו על ידי, מה זה אחזה דווקא, למה לא אחזה ולא יראה? אחזה כמו מיקרוסקופ, כמו כלי המחזה. מחזה, אחזה במובן של הגדלת יכולת ההשגה מן הבשר. על ידי התורה שנמשלת כאן, במשל של נמשלת התורה, המשל, התורה היא הנמשל לאותו מיקרוסקופ, הגוף הופך להיות כלי משרת, הוא הופך להיות מכלי מונע לכלי משרת. זה חידוש גדול של המשך חוכמה, שבעצם אומר לנו שהגוף והעולם החומר, לא רק שאפשר להתמודד איתו, אלא שבסופו של דבר, מבשרי אחזה אלוה, בסופו של דבר, היכולת של אדם אנושי להשיג את האלוקים תמונה בבשר ובגוף ובחומר. אלא שצריך כלים מיוחדים כדי לראות את זה, כך לא ניתן לראות את אלוקים דרך החומר. צריך להשיג את אלוקים דרך החומר בעזרת התורה. אבל אז אתה משיג דווקא דרך החומר, ואתה מגדיל את האפשרות להשיג את אלוקים דרך החומר דווקא. זה חידוש עצום. עולם החומר לפי המשך חוכמה, עולם הגוף, עולם החומר, העולם הזה, העולם הפיזי שלנו, הוא העולם שבו ברא השם אותנו שדרכו נשיג את אלוקים. יש פה, אני לא יכול להימנע מהשוואה לעולם של חסידות, לעולם המחשבה החסידי. לפחות נדבר על החסידות הראשונה. שמתוך עולם החומר, או שהיא רואה אלוקיות בעולם החומר. המשך חוכמה מדבר אפילו יותר מזו, שאומר, מתוך עולם החומר ניתן להשיג את האלוקים. המשך חוכמה שהוא הרבה הולך בעקבות הרמב״ם, של השגה שכלית, וזה, דבר כזה הוא מאוד מאוד רחוק מן הרמב״ם, אני לא מאמין שהרמב״ם היה יכול לומר דבר כזה. והמשך חוכמה שמבין את תפיסת הדבקות באלוקים, וההשגה האלוקית, בדווקא מובן השכלי, הוא זה שאומר, השכל הזה, השכל של האדם להשיג את אלוקים, צריך לבוא דרך החומר. בשני שלבים, בשלב אחד של תיקון וזיקוך וניקוי החומר, ובשלב שני של יכולת להבין מתוך מה שאנחנו מתבוננים במציאות של החומר שלנו, מתוך מה שאדם מתבונן אפילו בגופו, משם הוא מגיע להשגה אלוקית, אם זה דרך התורה. אני חושב שכאן יש חידוש גדול מאוד של בעל המשך חוכמה. מכאן, החידוש הזה משלים את מה שאמרנו קודם. זה משמעות ההשגה של הראייה. השגת הראייה, מבשרי אחזה אלוקה. ואם ניתן לסכם, אנחנו נאמר בעצם שיש שלוש דרגות. יש דרגה של שמיעה, שהיא דרגה גדולה מאוד. ויש דרגה של ראייה שהיא עוד יותר גדולה, שהיא הייתה קודם החטא, ואחרי שאברהם מגיע לארץ ישראל, הוא בעצם חוזר לסוג של גן עדן, ולאותה השגה של ראייה. ויש עוד יותר מאשר ראייה, יש ראייה במובן של לחזות. ומבשרי אחזה אלוק. להגדיל את יכולת ההשגה דרך הגוף. מבשרי אחזה אלוק. אלה הן דרגות ההשגה שעליהן מדבר משך חוכמה. אני חושב שיש כאן חידוש גדול מאוד, שעדיין טעון הסבר. אני לא מכיר מקבילה שרואה את הבשר, את הגוף, את החומר, כמנוף בעזרת התורה להשגה אלוקית. זה נשמע מתאים לעולם של חסידות, אבל אני לא ראיתי את זה שם. יש כאן עמדה מאוד מחודשת, והמשך חוכמה אומר אותה לפחות בעוד מקום אחד בספרו, כרגע אני לא זוכר איכן. מכל מקום, ראינו כאן את שרשרת הרמות והדרגות של יכולת האדם להשיג את אלוקים, לפני החטא, אחרי החטא, ובבוא אברהם אבינו לארץ ישראל. מכאן, אני רוצה להגיע לעוד נקודה של פרסום האמונה של אברהם אבינו. אולי לפני כן, יש עוד רעיון קצר בבחינת וורט. של המשך חוכמה. אנחנו יודעים את המילה שמש. השמש היא זו שמאירה על הארץ. בא המשך חוכמה ושם לב לכך שעד ברית בין הבתרים, השמש כמילה לחמה נעדרת מן התורה. התורה מדברת בפרשת בראשית על המאור הגדול. עד שבא אברהם אבינו. מחרן. ולימד. שיש בורא לעולם ויש מנהיג לבירה. לא כתובה המילה שמש בתורה. למה? משום שהשמש היא לשון שמש. היא באה לשרת את היוצר. היא באה לשמש את בורא עולם. לכן, טוען המשך חוכמה שהמילה שמש היא גם מילה ארמית, על פי דניאל, כדי להדגיש שהשמש היא לא חלילה בעלת כוחות משלה, היא כולה באה לשמש. כך גם מצוי בתרגום. והוא טוען שזה לא המקור של המילה שמש, היא לא בעברית. היא רק מלשון שירות ומשרת, לכן קרא לחמה שמש, לשון שמש. וזאת חלק מהעבודה הרוחנית של אברהם אבינו, שהוא העביר את המאור הגדול לתפיסה של שמש. גם המאור הגדול, השמש, שעובדי העבודה זרה בכל הדורות, סגדו לה. אנחנו מכירים את זה מהנביאים, איזה כוח, איזה עוצמה יש לשמש. השמש נראית אולי הדבר הכי הכי חזק בעולם בטבע. טוען המשך חוכמה, השמש, אברהם אבינו למד שהיא שמש, ולכן לראשונה מילה שמש נזכרת אצלו. ומכאן אני רוצה לעבור לתפיסה מעניינת של המשך חוכמה בתפקידו של אברהם אבינו בעולם. בעצם המשך חוכמה שואל, מה שהתורה אומרת, שאברהם ימולת, והתורה בסוף הפרשה שלנו מצווה על אברהם אבינו למולת בנו. התורה אומרת, כך, אני הנה וריתי איתך, והיית לאב המון גויים. מה זה לאב המון גויים? וזה נאמר בפתיחה למצוות מילה. שאברהם מצווה למולת עצמו. את זה המשך חוכמה מסביר, אחרי שהוא שואל שאלה, שעבורנו היא נראית פשוטה, כולנו למדנו וראינו ושמענו וסיפרו לנו שאברהם אבינו, הוא מסר את נפשו על אמונתו, התמודד מול עובדי אלילים וביטול האלילים, והוא נכבש בבית האסורים בקוטה, אנחנו כולנו שמענו עוד מיותנו ילדים את המדרשים הללו. עבור פרסום דעותיו החדשניות נגד עובדי עבודה, נגד עבודה זרה ובעד ייחוד השם, אברהם אבינו הוא שם בכלא. למה? שואל המשך חוכמה. מה זה היה כל כך חשוב לאברהם אבינו לגלות את הדברים האלה? וגם למה דווקא עכשיו היית לאב המון גויים? ומה חשיבות מצוות המילה? בא משך חוכמה ואומר כאן רעיון מאוד מאוד חשוב. ואופייני. בא למשך חוכמה טוען שאברהם אבינו לא פרסם רק את המונותאיזם. עבודתו של אברהם אבינו לא הייתה לפרסם רק שיש מנהיג לבירה. עבודתו של אברהם אבינו הייתה לפרסם שיש מנהיג לבירה, אחד ויחיד, וכל כוחות הטבע משמשים אותו כפי שהזכרנו. אבל מצד שני יש השגחה פרטית. למרות הטרנסדנטיות המוחלטת, יש השגחה פרטית. זה דבר שהפילוסופים מתקשים להבינו. אבל זה מה שהתאמת אצל אברהם אבינו, ואת זה הוא רצה להוכיח לבאי עולם. איך אברהם אבינו היה יכול להוכיח לבאי עולם שהקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם, הוא מצווה עליו מצווה פרטית? איך ניתן להבין את זה מבחינה פילוסופית? שיש כזה שכנוע עמוק לאדם שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. אומר רבי שחומר, לראשונה אברהם הוכיח את זה והראה את זה במצוות מילה. למה? אם עמד אברהם אבינו, הוא מעל את נפשות כל בני ביתו. ואת עצמו. אז הוא יראה שאין אצלו פקפוק בנבואה על המילה. ואין אצלו פקפוק בכך שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו ומצווה עליו למול את עצמו. אדם לא נוקט בצד כל כך דרסטי אם אין לו ודאות פנימית. זה כמובן מזכיר לנו את מה שהרמב״ם אומר על נבואתו של אברהם אבינו בעקדה, שלא היה לו ספק בה. הרב משך חוכמה כאן רומז על דברי הרמב״ם ברמיזה מאוד מאוד ברורה. דווקא, וזה חשוב מאוד במשנתו העיונית של המשך חוכמה, דווקא אלוקים, העליון, הבלתי מוחש ומושג, שלא ניתן להשיג אותו, הוא זה שפונה לאדם ומצווה עליו, זה החידוש שאותו אברהם אבינו רוצה להנחיל לעולם כולו. וזה נעשה דרך מצוות המילה. ולכן, קיום המילה, מצוות המילה של אברהם אבינו, היא ציון דרך בעצם, באותו מסע של פרסום אמונת האמת של אברהם. הנכונות של אברהם אבינו בגילו המתקדם, לקיום המצווה הכואבת הזאת, זה הראה, כלשונו של המשך חוכמה, שמאומת אצלו, אצל אברהם, בלא פקפוק, הנבואה וההשגחה בפרט ובפרט. כאמור, הרמב״ם כותב במורה נבוכים, כי ודאות הנבואה על העקדה הייתה בעצם, ובכלל הודעת ודאות הנבואה, לא רק שהייתה אצל אברהם הבינו, היא הייתה אחת משתי המטרות של מצוות העקדה בכלל. כותב הרמב״ם בדבריו הידועים במורה נבוכים חלק ג' פרק כ' ד'. כל עניין העקדה בא בין היתר, או אחת מתוך שתי מטרות, המטרה הזאת הייתה להודיענו שמה שרואה הנביא זאת האמת. מעין נבואה דומה מוצא המשך חוכמה בניסיון השישי. אם העקדה זה הניסיון העשירי, ההירואי ביותר של אברהם אבינו, שמתנסה בעשרה ניסיונות, כפי שאומרת המשנה, אז מצוות מילה, והיא מצוות הלך לך, הייתה הניסיון הראשון של אברהם אבינו, שבה פתחנו את הפרשה, הרי שהמצווה שמסיימת את הפרשה, מצוות מילה, היא הניסיון השישי, כפי שהרמב"ם מבאר בפירוש המשנה לאבות. והניסיון הזה, כל היא תחנת דרך בפרסום האמונה. כל הניסיונות של אברהם אבינו הם בעצם ציוני דרך במסע פרסום האמונה, אמונת האמת, אמונת הייחוד ואמונת ההשגחה. שאברהם אבינו בעצם הולך במסע הזה מאז שהוא נקרא אל הלך לך. אברהם אבינו הולך ונוסע במובן של מקיים את מסע פרסום האמונה הישראלית. וכאן טוען המשך חוכמה, וגם זה עניין מאוד מרכזי בהגותו, אנחנו עוד נראה את זה בשיעורים הבאים, שהאמונה המונותואיסטית, שיש מנהיג לבירה, וגם השמש וכל כוחות הטבע, הם רק משמשים ומשרתים, זה רק צד אחד של המטבע. הצד השני של המטבע, שהוא יותר מסובך, הוא צד ההשגחה, שמתאמת אצל האדם שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. זה ניתן להשיג על ידי זה שאברהם אבינו מראה, קבל עם ועולם, הנה הוא מל את עצמו ואת בני ביתו. זה לא דבר של מה בכך. ולכן אומרת התורה, טרם מצוות המילה, אומר לו השם, הנה בריתי איתך והיית לאב המון גויים. מה זה אב המון גויים? זה מורה דרך. כמו והיית אב לפרעה, להמון גויים. אב המון גויים זה מורה דרך. מתי תהיה מורה דרך? בזמן שאתה תמול, תקיים את המצווה הזאת, תהיה מורה דרך על פרסום אמונת הייחוד ואמונת ההשגחה. עד כאן.